לעבור כל שבוע את הפרשה הקודמת, כי יש כל כך הרבה מה לדבר על הפרשה הקודמת שקשה לעזוב. אבל אני מבין שהחבורה מסתומה מעדיפה את השיעור לקראת שבת הבאה. זה נראה לי... על העניין הזה של המפגש בין יעקב לעשיו, כל הפרשה מלאה באריכות גדולה מאוד, בעוצמת המפגש, ונתחיל מהפרשה הראשונה, למרות שכל פרשה יש בה הרבה מה להעריך. וישלח יעקב מלאכים לפניו. זאת אומרת, כל השליחת מלאכים והמפגש והמאבק עם שרו של עשיו, יש איזושהי אריכות גדולה מאוד כבר בפסוקים עצמם, בנקודה הזאת של העיסוק לקראת המפגש ובמאבק עם המלאך, ולאחר מכן במפגש עצמו בין יעקב לעשיו, וכל שלב הוא שלב שעומד בפני עצמו כמציאות עצמית. אבל ההתחלה של העניין זה וישלח יעקב מלאכים. זאת אומרת, שמנסה עכשיו לעצמי, מה היינו עושים? עומדים בסיטואציה כזאת ששומעים שיש מישהו לא כל כך נחמד, אמנם הוא אח, אבל לא כל כך נחמד, שיוצא לקראתנו והרבה מאוד איש עמו. מה צריכה להיות באמת התגובה? מה צריכה להיות התגובה? האפשרויות הן אפשרויות מאוד מאוד מגוונות, כי המצב הוא מצב שאין לו תשובה חד משמעית. מה נכון לעשות? יש חשש חיים של יעקב עם כל הכבודה, ויעקב ודאי שלא מחכה לרגע המפגש. הוא כבר שולח שליחים, וישלח יעקב מלאכים לפניו, לקראת אותו מפגש. מתכונן. והמדרש דן בנקודה הזאת של שליחת המלאכים. אולי יותר מאשר המפגש. המפגש הוא דבר מוכרח. מה אפשר לעשות? יש מציאות, המציאות היא שעשיו עכשיו מגיע, וצריך להיפגש איתו, זה יקרה. זה יקרה היום, זה יקרה מחר, זה יקרה מחרתיים, אבל זה יקרה. שליחת המלאכים זה איזושהי פעולה שיעקב לא עושה אותה בגלל שהוא מוכרח, כי הוא צריך, אלא הוא עושה אותה כי פשוט הוא מחליט שזה נכון לעשות. והמדרש מתבונן בשליחת המלאכים כשבהתחלה נראה שהביקורת היא מאוד חריפה. ונראה את הסעיפים הראשונים, ואולי לאט לאט נתבונן בדברים. וישלח יעקב מלאכים לפניו רבי פנחס בשם רבי ראובן פתח. קומה השם קדמה פניו, אחריהו פלטה נפשי מרשע חרבך. רבי פנחס אמר, 5 פעמים דוד מקים להקדוש ברוך הוא בספר תהילים. קומה השם מושיענו אלוקי, קומה השם באפיך, קומה השם אל נשא ידיך אל תשכח, קומה השם אל יעוז אנוש, קומה השם קדמה פניו. זאת אומרת, דוד מבקש 5 פעמים את ריבונו של עולם שיקום. אמר לו הקדוש ברוך הוא, דוד בני, אפילו את מקימני כמה פעמים, איני קם. ומתי אני קם? לכשתראה עניים נשדדים ואביונים נאנקים. עד הוא דכתיב משוד עניים מענקת אביונים. זאת אומרת, למה דוד מבקש הקדוש ברוך הוא יקום? הוא מבקש בגלל שהוא נמצא בצרה. יש לו מאבק. כמו שרואים את זה. הושיעני אלוקיי, קום השם באפיך. הקדוש ברוך הוא, אני לא קם. מה? הקדוש ברוך הוא מושיע גם את דוד. אבל ככל הנראה, ההושעה, אותו אופן שקדוש ברוך הוא מושיע, זה לא באופן שקום השם. הקדוש ברוך הוא נשאר באיזשהו מצב. צו יושב על כיסו. הקימה לא נעשית. מתי הקימה נעשית? משוד אביונים, משוד עניים, מענקת אביונים. דווקא שם הקדוש ברוך הוא קם. רבי שמעון בר יונה אמר, אתה אקום. כל זמן שהיא מוכפשת באפר כביכול. אלא, זאת אומרת, אין שאלה, אתה עקום כל זמן שהיא מוכפשת באפר כביכול, איך שיגיע אותו היום שכתוב בו, התנערי מאפר קומי, שבי ירושלים. באותה שעה, אס כל, כל בשר מפני השם. זאת אומרת, מתי אני קם? אפשרות אחת אמרנו, כאשר אני רואה איזה, רבונו של עולם רואה איזה עוולה רוחנית גדולה מאוד, שוד עניים, ענקת אביונים. אפשרות שנייה, ראש ברוך הוא לא מופיע את כל הופעתו בשלב בעיניים, כשעדיין העולם לא ראוי לאותו תיקון, לאותה קימה. מתי הקדוש ברוך הוא מופיע את אותה קימה? כאשר העולם ראוי לגאולה, כאשר מגיע זמן לגאולה. אז הקדוש ברוך הוא קם במלוא קומתו, במלוא הופעתו. למה? כי נאור ממעון קודשו. אמר רבך, כי הדה תרנגלתא דמתנער גרמי. זה כמו שיש את התרנגולת, שככה היא קמה ומנערת את כל הגוף, ונראה כאילו מאיזה ייצור מאוד מאוד קטן, מאוד עלוב, פתאום לאיזה, באופן קיצוני, שינוי מצב, כך נמשל אותה קימה של ריבונו של עולם. קדמה פניו, קדמי לרשיע עד לא יקבל מנח. מה זה קדמה פניו? לפני שהרשע יקדים אותך, אתה תקדים אותו. אחריהו, אחריהו לכף חובה. שברו, איך מה דעד אמר, אם הקרוב נפל, הוא פלטה נפשי מרשע חרבך, פלטה נפשי מאותו רשע, שהוא בא מכוחה של אותה חרב שנאמר, והחרבך תחיה, אבל אחר פלטה נפשי מאותו הרשע, שהוא חרבך, שבו אתה רודה את עולמך. רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי אמר, פלטה נפשי מאותו הרשע שהוא עתיד ליפול בחרבך, עד הוא דכתיב, כי ריבתה ושמיים חרבי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ודרכו היה מהלך, והיית משלח אצלו ואומר, כה אמר עבדך יעקב. זאת אומרת, בעצם, יש פה מספר נקודות, הקימה של ריבונו של עולם, להכריע את הרשע לפני שהוא מכריע אותך. ובסופו של דבר, הבקשה היא לפלטה נפשי מאותו הרשע שהוא עתיד ליפול בחרבך. כי ריבתה בשמיים חרבי. אני מבין שיש פה לכאורה צורך גדול להתמודד עם הרשע. יש פה מציאות של רשע שצריך להתמודד איתה. צריך להתמודד איתה באופן זה, באופן אחר, אבל צריך להתמודד איתה. ואז פתאום המדרש מסיים ואומר, אמר לו הקדוש ברוך הוא לדרכו היה מהלך ואת משלח אצלו ואומר כה אמר עבדך יעקב. מה זאת אומרת? הרי כל המדרש בעצם בא והסביר לנו שזה מאוד לא פשוט להתמודד עם הרשע. צריך להקדים לפניו, צריך להתמודד איתו. ואז פתאום יש מעין איזו אמירה כזאת שעשיו היה מהלך לדרכו. ואתה למעשה התגרית בו. ונראה את הדברים במדרש הבא באופן הרבה יותר חריף.
אולי אתה משלים בדיוק מה שהיה במדרש, שרח לדבר כף חובה וכל הדברים האלה, שהוא ייפול בחברה וכל הדברים האלה, וזה צריך להיכנס פה, איך פתאום הוא הופך להיות עבדך יעקב. ואותו ממש כן ממשיך את מה שהיה.
שמה, תסביר לי עוד פעם, לא הבנתי.
אני לא לגמרי את כל ההתמודדויות שהיו קודם, אבל כל היחס הוא נגד הרשע, אחרי רגב חובה, שוברהו, צריך להתמודד איתו, אבל בדרך שלא ממשירה ליותר בני מקום לרשע, ופתאום ממלכים אותו, אמרת לך יעקב, והוא מתרפס לפניו.
אולי זה חלק מהעבודה. אני לא יודע. אלא נראה באופן פשוט, וזה מאוד בולט במדרש, זה גם קצת קשור למה שאתה אומר, שבעצם המאבק בין עשיו לבין יעקב, הוא לא מאבק בין עשיו לבין יעקב. אולי גם בעקבות הברכות שכבר נתברך בהם יעקב, אלא המאבק בין עשיו ליעקב הוא מאבק רוחני, עד כמה יש זכויות ליעקב שיכולות להגן עליו מפני עשיו. ואם ליעקב יש מספיק זכויות, התוצאה היא שהקדוש ברוך הוא מעיליו קם. דוד המלך מנסה להקים את השם, הוא לא קם. מתי הוא קם? כאשר יש צורך אמיתי, או צורך חלילה בדרך השלילה של ענקת עניים ואביונים, או כאשר יש מציאות של זמן גאולה, של הופעה שלמה של ריבונו של עולם, שאז הקדוש ברוך הוא קם. אבל הדברים הללו קשורים ודאי לא לאיזשהו התנהגות זו אחרת של עשיו. עשיו הוא לא פונקציה פה. עד כדי כך שאותו רשע יש לו ייעוד בעולם. מה הייעוד שלו? להיות חרב, שדרך אותה חרב של עשיו, הקדוש ברוך הוא רודה את עולמו. זה הייעוד של עשיו. יש לו מטרה. אין פה בעצם מאבק אישי עם עשיו. עשיו אין לו כוח עצמי. הכוח שלו יונק, נובע מהעובדה שיש לו מקום עדיין בעולם. ומה המקום שלו? לרדות. להיות גורם מאיים, שדרך אותו גורם מאיים, המשרד יעשו תשובה, יהיה מציאות של תיקון. ואת זה אפשר לראות במדרשים רבים באופן מאוד חריף. ממש דברים חריפים, וישלח יעקב מלאכים לפניו, רבי יהודה ורבי סימון פתח מעיין, נרפס ומקור מושחת. אמר רבי יהודה בר סימון, כשם שאי אפשר למעיין להירפס ולמקור להשחית, כך אי אפשר לצדיק למות לפני רשע. אין אפשרות שהצדיק ימות לפני רשע. כמו מעיין. המעיין לא יכול להיות נאחר. למה? כי הוא נובע מהמקור. כך הצדיק הוא יונק מאת ריבונו של עולם, יונק מאת המקור. והרשע שהוא כבר נמצא בתוך מציאות של רפש לא יכול להשפיע על אותה נקודה שהיא נקודה מקורית כל כך. וכן, מעיין נרפס מכל מושקעת, כך צדיק ממית עצמו לפני רשע. אלא למה הצדיק באמת יכול להיפגע מרשע? כי הוא ממית עצמו לפני רשע. אמר לו הקדוש ברוך הוא לדרכו היה מהלך, ואתה משלח אצלו ואומר לו, כה אמר עבדך יעקב, הוא לא יכול לגור בך. איפה באמת אתה רואה את הצדיק שהוא נמצא באיזשהו מקום כזה שהתבטלות לרשע? במקום שהצדיק יוזם את זה. עשיו הולך לדרכו, ויעקב יוזם את ההתבטלות שלו ביחס לעשיו. דיברנו על זה בהתחלה. מה אמרנו? אמרנו, אין פה מפגש מוכרח. יש מפגש מוכרח עם עשיו, אבל לשלוח לו שליחים, ליזום פה קשר. למה צריך ליזום את הקשר הזה? לכאורה זה מיותר.
אם יש מפגש מוכרח, אז יעקב רוצה לדאוג
אבל למה אתה צריך לדאוג?
כי הנון האחר זה נקודה רוחנית כזאת, זה גם
למעשה, הוא לא יכול להיפגע. באופן פשוט, בשלב הזה של המדרש, כך נראה. צדיק לא מת לפני רשע. עוד מעט נראה זה יותר מורכב. ממשיך המדרש בסעיף ג' וישלח יעקב, רבון הפתח, מחזיק באוזני חלב. דרכו היה מהלך, באופן פשוט, הוא לא התכוון לפגוע ביעקב. מה? יכול להיות. למרות שהביטוי הנה בא לקראתך.
הוא אומר, כן, 400 איש לקראתו, זה לפני שהתחיל שלו.
כן, לא, המלאכים אומרים, ו-400 איש עמו. הנה לא קראתך, אבל זה אחרי שהוא שלח מלאכים. דרכו היה מהלך, יכול להיות, אני גם לא יודע מה זה דרכו היה מהלך. בכל אופן, עשיו, כאשר הוא הלך, אין לו יכולת לפגוע ביעקב. גם אם הוא הלך לפגוע ביעקב, זה לא משנה. כי זה הדרך שלו, זה היה הדרך של ריבונו של עולם. דרכו היה מהלך, זה לאו דווקא שהוא הלך ממש למקום אחר. יכול להיות שהוא גם הלך ממש למקום אחר. אבל ודאי שהוא לא יכול ללכת לפגוע ביעקב, כי אין לו את הכוח הזה. בוא נראה, נתקדם טיפה ונראה את הדברים האלה אולי בהמשך, כי חשוב שנראה איזו תמונה יותר רחבה. וישלח יעקב, רבון הפתח, מחזיק באוזני חלב, עובר, מתעבר על ריב לא לא. למה המשל דומר? יושב פה, המשל הזה הוא משל מפורסם מאוד, שיושב איזה כלב, הוא יושב באיזה קרן זווית, ואדם בא ומושך לכלב באוזניים. על פניו, כלב, באופן פשוט, הוא לא תוקף. אם הוא לא מרגיש מאוים, הוא לא מרגיש שמציקים לו. אבל אם מישהו משך לו באוזניים, לא פלא שאחרי זה הוא גם נפגע מאותו כלב, שהכלב הזה מתעורר אליו. שמואל בר נחמן אמר משל לארכי ליסטים, לראש הליסטים שהיה שם בפרשת דרכים, עבר חד ושר עם עיר לי. היה איזה ארכי ליסטים שהיה לך בפרשת דרכים, ומישהו בא ועורר אותו. אמר לי, כולך, דבי ששכי אחר, תתעורר, יש פה שודדים במקום הזה. אל תסתבך. קם ושרי מקפח בי. התעורר והתחיל להקות אותו. אמר לי, נייר בישה, קילר אותו כזה, מה זה? אני ארתי אותך שיעזור לך, ואתה במקום זה בא ופוגע בי? אמר לי, דמי חווה ואותני. הוא אומר, מה אתה רוצה ממני? אתה יכלת ללכת בשלווה, ואתה עוררת אותי, עוררת אותי לפגוע בך. כך אמר לו הקדוש ברוך הוא לדרכו היה מהלך, ואתה משלח אצלו ואומר לו, כה אמר עבדך יעקב, הצדיק מת לפני רשע, תוצאה מזה, עשיו גם התעורר נגד יעקב. זה מעניין, כי הוא לא סתם העיר אותו. הוא לא סתם מושך באוזני כלב, יותר מזה, במשל, נכון? כי במשל, הוא מושך באוזני כלב בשביל לבוא להגיד להם, שמע, תיזהר, יש פה כלב בסביבה. נכון? כי הוא בא ואומר לו, למה אני מעיר אותך? אני מעיר אותך בגלל שיש פה ליסטים. כן, נכון, זה אני. זאת אומרת, וזה מדויק מאוד לגבי עשיו. כי הרי מה קורה עם עשיו? עשיו הוא אותו ארכי ליסטים. אבל הוא הולך עכשיו לדרכו. הוא לא רוצה לפגוע ביעקב, פחות. הוא לא מסוגל, או גם לא חושב לפגוע ביעקב. לדרכו היה מהלך. יעקב מושך לו באוזניים, ומה הוא אומר לו? תדע לך, אתה ליסטים. אתה בא לפגוע בי. זאת אומרת, הוא מעורר אותו באותה נקודה שבאמת עשיו יש לו פה איזשהו ניסטות, יש לו באמת איזו טינה ביחס ליעקב, אבל עשיו עסוק בעניינים שלו עכשיו, ודרכו היה מהלך. יעקב מעורר את אותה טינה, הוא לא סתם עיר כלב, אלא הוא מעיר את אותו ארכיליסטים מאיזה מקום, במקום שהוא בעצם כבר בפוטנציאל, בשורש נמצא בו. רבי יהודה ברבי סימון פתח, מה תאמרי כי יפקוד עלייך, ואת לימדת אותם, עלייך אלופים לראש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לדרכו היה מהלך, ואתה משלח אצלו ואומר לו, כה אמר עבדך יעקב. הדרשים האלה מבטאים איזושהי ביקורת מאוד מאוד חריפה, לכאורה, ביחס לאבינו יעקב, שיש פה מעין השפלה של הצדיק ביחס לרשע. שמצד האמת, צדיק לא יכול להישפל בפני הרשע. ואיך יכול להיות מציאות כזאת כשהצדיק עצמו מוריד ראשו? אותה יעקב אבינו זה עם ישראל. צריך לדעת שכאשר רואים את אומות העולם עולים לראש, זה לא מכוח עצמם, כמו שהזכרנו. אין להם בעצם יכולת לעלות, אלא היכולת היא רק מכוח מה? מכוח העובדה שעם ישראל משפילים את עצמם לפני אומות העולם. זה השורש, זה הבסיס. אבל עדיין אנחנו צריכים הסבר. על פניו יעקב אבינו. יעקב אבינו. וישלח יעקב מלאכים לפניו. זה לא שמדובר פה על איזה סתם מישהו ששולח שליחים. לא מדובר פה, אני יודע מה, על איזה שלטון שאנחנו לא יודעים באמת מה המקור הרוחני שלו. מדובר פה באמת על יעקב אבינו. שלטון בישראל באופן רגיל יכול באמת לראות דברים באופן כזה, באופן אחר. לא תמיד אפשר באמת להגיע למצב של גבורה כזאת. אבל יעקב זה השלמות לכאורה. זה השורש, מעשה אבות סימן לבנים. נמשיך המדרש, ואני חושב שמתמודד גם עם השאלה הזאת. מלאכים אלה שלוחי בשר ודם, רבנן אמרי, מלאכים ממש. חכמים אומרים שמה ששלח יעקב לעשיו זה מלאכים ממש. רב חמא בר חנינא, אגב, שפחת שרי איתה, למרות שרק איתה שפחת שרי, ומזדמנו לה חמישה מלאכים. זהו אהובו של בית על אחת כמה וכמה, אבל מי שהוא אהוב ביותר, בחיר האבות, יעקב אבינו, ודאי שנזדבגו לו מלאכים. מה ליעזר שעבדו של בית נזדבגו לו כמה מלאכים, וזהו שהוא אהובו של בית על אחת כמה וכמה. אמר רבי יוסי יוסף קטנן של שבטים אליו, נזדבגו לו שלושה מלאכים, למרות שהוא רק הבן של יעקב, וקטנם של שבטים. עד הוא לכתיב וימצאו איש וישאלו האיש ויאמר האיש. זה שהוא אביהן של כולן, על אחת כמה וכמה. המדרש פה מתאר את היחס בין יעקב לבין עשיו. בשלב הראשון, יעקב שולח לעשיו מה? מלאכים. נראה חשיבות מאוד מאוד גדולה. לפניו, לזה שבא שעתו ליטול המלכות לפניו. מה זה לפניו? כי מי זוכה למלכות לפני מי? עשיו זוכה לפני יעקב. לכן לפניו, וג'סה זוכה שיהיה לו מלכות לפניו, גם כן סוג של התבטלות. רבי יהושע אמר, שלח פורפירה ותלקי קודמי. זאת אומרת, בעצם גם כן איזשהו אפשרות לתת קדימות לעשיו על פני יעקב. אמר לו, אין שני זרזירים ישנים על דף אחד. שהוא אומר, השני לא יכולים להיות באותה מלכות, תהיה אתה לפניי בעצם. שהמלכות שלך תקדם למלכות שלי. גם כן איזושהי השוואה כזאת, שני זרזירים, שני סוגים של עורב, כך מסבירים הפרשנים, אולי ערוך אפילו, שניהם לא יכולים להיות ביחד, ולכן נותן לך איזו זכות קדימה, זה לפניו. עשיו אחיו, אף על פי שהוא עשיו אחיו. לא רק שרואה את שניהם ביחד, אלא הוא עדיין רואה אותו כמה? כאח שלו. ארץ עשיר שדה אדום. זאת אומרת, בשלב הזה נראה איך המדרש ממש באופן מובנה הולך ונותן מעמד, יחס של כבוד גדול מאוד לעשיו. ממש שלב אחרי שלב. מתחיל העניין של מלאכים, דרך העניין שהמלכות שלו קדמה, דרך העניין שאין שני זרזרים יכולים להיות ביחד, לכן שמלכותך תהיה לפני מלכותי. אח שלי, למרות שיש לנו אימות, אתה עדיין אחי. ואולי השיא, ארץ עשיר שדה אדום, הוא אדום, אדום זה איזשהו ביטוי של עוצמה גדולה. הרב מדבר על זה שאדום זה הצבע הכי דומיננטי, הכי תופס את העין. אין צבע שתופס את העין יותר מאשר אדום. לכן יש בו גם כן איזושהי חוסר צניעות לכאורה. זה צבע עם עוצמה גדולה, אם שמים הרבה צבעים ומתבוננים עליהם, הצבע שהכי תופס את העין זה צבע אדום, יותר משאר הצבעים. ואיזשהו ביטוי כזה של בולטות, שדה אדום הוא אדום ותבשילו אדום, יותר מזה, וארצו אדומה, יותר מזה, גיבוריו אדומים, לבושיו אדומים, מפורה ממנו, אדום בלבוש אדום. הוא אדום ויצא הראשון אדמוני, תבשילו אדום עליתה אינה מן האדום האדום הזה, ארצו אדומה ארץ עשיר שדה אדום, גיבוריו אדומים, אנשי חיים מתולעים, ופורה ממנו אדום, דודי צח ואדום, מלבוש אדום, מדוע אדום מלבושך. בעצם מה קורה עם עשיו? עשיו עולה ועולה ועולה ועולה, אבל בסופו של דבר מה קורה? ופורה ממנו אדום. בסופו של דבר, העלייה של עשיו, עם כל העוצמה האדירה שבעצם המדרש בונה שלב אחרי שלב, בסופו של דבר, מה יוצא לנו? כל העוצמה הזאת רק בשביל להראות את העוצמה של מה שהקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא פורע מעשיו. לעתיד לבוא למעשה מבטל ביטול גמור את כל כוח עשיו בעולם. זאת אומרת, יש מקום לעשיו, אבל מקום לעשיו זה רק באיזשהו מצב בעיניים כזה. עד שהקדוש ברוך הוא נוקם את נקמתו בעשיו ובשעיר.
לא, אבל זה לא כאילו הכל בשביל, גם כל שלב הוא שלב. זאת אומרת, זה שהוא אדום ולבושו אדום, זה דברים מאוד דומיננטיים שקורים
בפועל. ודאי שכל דבר קורה, אבל זה קורה בפרופורציה הזאת. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים כל כך את עשיו, זה לא בגלל שיש לו איזו ממשות גדולה. אלא למה אנחנו רואים את עשיו כל כך עולה? בגלל שהקדוש ברוך הוא משגיח על זה באופן הזה. אבל כשהקדוש ברוך הוא יופיע את תופעתו השלמה, אין מקום לעשיו. ויצב אותם לימוק, ותאמרו לאדוני לעשיו. רבנו אמר לרב אפס. רבנו זה רבי, זה רבי יהודה הנשיא. הוא אומר לרב הפס, כתוב חד איגרא מן שמי למרן מרקה אנטינונוס. תכתוב איגרת בשמי, בשמו של רבי, למרן מרקה אנטינונוס. לאנטינונוס שהיה מלך רומא. היו ידידים קרובים, רבי ואנטינונוס. קם וכתב מן יהודה נשיאה למרן מרקה אנטינונוס. בעצם הוא לא שינה שום דבר מרע שרבי אמר לו, נכון? רבי אמר, תכתוב ממני, אז הוא כתב מיהודה נשיאה, למרן, מה קנטיננוס, כמו שהוא אמר לו. נסבה וקרי וקרי וקרי. לקח את זה רבי, קרא מה הוא כתב, וקרא את האיגרת. אמר לכתוב מן עבדך יהודה למרן מלכה אנטינונוס. תכתוב מהעבדים שלך, היהודים, למרן, לאותו מל, לאותו מלך מכובד כזה אנטינונוס. אמר לי רבי, מפני מה אתה מבזה על כבודך? אמר לו רבי, למה אתה מבזה על כבודך? אמר לי, מענה טוב מן סבי? מה, אני יותר טוב מהסבא שלי? לא כך אמר, כה אמר עבדך יעקב, עם לבן גרתי? מאוד קשה לנו לקרוא דברים כאלה. איזו התפתלות כזאת של רבי, קורא את המכתב, לכאורה, ויותר קל לנו להזדהות עם רב הפס. היא אומר, גם בזה שכותבים למרן, מלכה אנטינונוס, גם זה יכול עוד להבין איזשהו כיבוד גדול למלך, אבל למה לבטל את עצמך? אה? רבי דחב לא היה בגלגות. רבי יהודה הנשיא היה. בוא נמשיך הלאה רבותיי. לבן דו רבון דרמה יתבי בחרפתי. עכשיו, יש פה דבר מאוד מוזר. לכאורה אנחנו רואים פה שרבי מביא את הסיפור של יעקב כאיש התבטלות מאוד גדולה לעשיו, נכון? שומר עבדך יעקב. אבל תראו את ההמשך, מה הוא אומר? לבן דו רבון דרמאי יתיבתי בחרפתי. זאת אומרת, אני... ולהו גברו על אחת כמה וכמה? מה זאת אומרת? אני הייתי עם לבן, ואני אף על פי כן הצלחתי להסתדר איתו ולגבור עליו, אז איתך ודאי וודאי שהוא אבא של הרמאים. איתך ודאי שאני אוכל להסתדר. זה ממש התבטלות עצומה. אה? ומזה רבי מביא את הרעיה לרב הפס. פרשנים פה באמת מתקשים מזה, רוצים לבוא להגיד שגם פה יש איזשהו דבר כזה שאני מתבטל בפניך למרות שיכלתי לגבור על לבן. זאת שגם כן יש פה מין מחמאה כזאת, חלק מהפרשנים רוצים להסביר באופן הזה. אבל דברים על פניו קשים מאוד. ולמה עם לבן גרתי ואיחר הדעתה ואיחר הדעתה? שעדיין לא נולד סתנו של אותו האיש. אבל עכשיו נולד סתנו של אותו האיש. זאת אומרת, למה לא באתי עדיין אליך? כי לא נולד סתנו של אותו האיש. אמר פנחס בשם רבי שמואל בר נחמן, מסורת הוא שנעשיו נופל אלא ביד בניה של רחל. עד הוא דכתיב, אם לא יסחבום צעירי הצון, ולמה קראו אותם צעירי הצון? שהם צעיריהם של שבטים. אני חושב שהדברים נפלאים מאוד. המדרש אומר כך בעצם. בעצם, למה ואיחר הדעת? כי לא נולד שטנו שלך, לא נולד שטן שלך. אבל ברגע שנולד שטן שלך, אני עכשיו יוצא. אני בא. על פניו, אני גם לא צריך לחשוש, נכון? והנקודה היא שיש פה תהליכים. אולי זה מה שמתכוון גם רבי לבוא ולומר. עבדך יעקב, זה לא בגלל שבאמת יעקב עבדך. אבל יש תהליך. כמו שאצל לבן, היה שלב שהייתי צריך להישאר שם, כמו שמופיע בתחילת המדרש, לחרפתי. יהיבתי בחרפתי. אבל לא הייתה ברירה. למה? כי היה שלב כזה. יש שלב שבו עם ישראל לא נמצא במצב השלם שלו, אלא נמצא במצב של הגלות, שבו עמים אחרים שולטים עליו. ובשלב הזה, יעקב גם כן משתמש באותו ביטוי של עבדך יעקב. ככל הנראה זה עדיין לא הזמן המתאים, למרות שכבר נולד יוסף ובנימין, אבל זה עדיין לא הזמן המתאים להופעת כבוד השם באופן שלם. מתי יקום? יש שלב שהקדוש ברוך הוא קם. ובשלבי הביניים האלה, לפעמים יש מקום גם לעבדך יעקב. יש מקום שההופעה לא תהיה בהופעה השלמה, מוחלטת, אלא באופן כזה שצריך גם להתבטל ביחס לעשיו. הוא ממשיך למדרש ואומר, בילי שור, וזה אותו עניין ממש, בילי שור וחמור, רבי יהודה ורבי נחמיה ורבנן. רבי יהודה אמר, משור אחד יצאו שברים הרבה, מחמור אחד יצאו חמורים הרבה. רבי נחמיה אמר, לשנון דבריאתי, לשון הבריאותי, חמורתה גמלתה. רבנן אמר, ישור זה משוח מלחמה, שנאמר, בכור שורה הדר לו, חמור זה מלך המשיח, שנאמר, אני ברוכב על החמור. צונו לישראל, שנאמר, ואתן צוני, ואתן צוני צון מריתי, ואלו לשפחה, הנה כעיני עבדים על יד אדוניהם, חוננו השם חוננו כרב סבא נבוז. נפלא מאוד. מה שולח בעצם יעקב, מה מספר יעקב לעשיו? הוא בא ואומר, בסדר, זה נכון. עכשיו המצב הוא כזה. עכשיו המצב שיש איזשהו צד של עבדך יעקב. יש צד ש... וישלח יעקב, מלאכים, אל עשיו אחיו. אבל חכה. ואי לשור, משוח מלחמה. מזה אנחנו מתחילים. וחמור, ועבד, ושפחה. כל הביטויים האלה זה ביטויים של העתיד לבוא מה שמחכה לך. גם אם עכשיו המצב הוא מצב בעיניים כזה, שיש מקום לאיש שהיא פשרה, מעין מה שראינו ברבי שאומר לו, אבל פס, תרשום עבדך. לפעמים צריך לחכות. אבל כשנגיע למצב המתוקן, שם בעזרת השם יגיע כהן משוח מלחמה. כן. אני חושב שהשאלה הזאת אפשר לענות מהמשך המדרש.
עשיו מבין את הכוונה הזאת?
מה?
זה כוונה שסתם צריכים...
הנקודה, אנחנו מדברים פה לעשיו. אנחנו מדברים פה בעצם על יעקב. מה מוביל את יעקב לעשות את אותו מהלך שעל פניו אנחנו התקשנו בו מאוד. המדרש התקשה בו מאוד. המדרש פתח במושך באוזני כלב. עכשיו כבר אנחנו מתחילים לקבל איזשהו הסבר. זה בא ואומר לנו... שיש שלב, נכון, זה לא מתרץ, אבל זה בא ואומר שיש מצב כזה שצריך להשתמש גם בביטוי עבדך יעקב. כך לימד אותנו רבי. זה מעתה עם מה שאנחנו אומרים. מה? עוד רגע, זה מעין מה ששואל גם משה, עוד רגע נגיע לעניין הזה ונעשה את הדברים. פשוט חמש דקות אני רוצה לסיים. וישובו המלאכים ליעקב לאמור, באנו לאחיך אל עשיו, שאתה נוהג בו כאח, והוא נוהג בך כעשיו, וגם הולך לקראתך וארבע מאות איש עמו. ויש הקיש אמר, עמו כעמו, מהו שגיבור ויכול לעמוד כנגד ארבע מאות איש, כך כל אחד ואחד מהם עשוי על ארבע מאות איש. תראו, זו עוצמה. ולי ואמר, הלך ונטל הגרומים ממצרים. זאת אומרת, לקח אישור לקבל מס ממצרים. אמר, אם יכין עלי עטב, אם אני אוכל, נגבור עליו. אם לאו, אני עמה לי הייתם מכסם ומגו כן, ענקיים עליו קטילי. זאת אומרת, מה שלא יהיה, אם אני אוכל באופן רגיל, להרוג אותו, אני ארוג אותו באופן רגיל, אם לא, על ידי זה אני אקח את המכס, אני אצל את ההזדמנות, ואז אני אתנפל עליו וארוג אותו. זאת אומרת, למרות שיעקב, הוא מגיע כמו שראינו, מאיזשהו מקום כזה, של אפשרות לחיות ביחד עם עשיו, מה קורה אצל עשיו? עשיו מבחינתו, אין פה פשרות. הוא מבחינתו הולך עד הסוף, כל עניינו זה לבוא ולהרוג את יעקב. באים ומדברים על ערך של ברכה. דבר אחר, וישלח יעקב מלאכים, זהו שנאמרה ברוח הקודש על ידי שלמה מלך ישראל, ברכות לראש צדיק ופי ראשים יחסי חמאס. כנגד מי אמר שלמה המקרא הזה? לא אמרו אלא כנגד יעקב ועשיו. ברכות לראש צדיק זה יעקב, ופי ראשים יחסי חמאס זה עשיו הרשע. אשרי הם הצדיקים שמתברכים בארץ ומתברכים בשמיים. כך היא המידע שנאמר, אשר המתברך בארץ יתברך באלוקי אמן. להודיעך שכל הברכות שברך יצחק את יעקב כנגדו ברכו הקדוש ברוך הוא מלמעלה. ברכה למטה, ברכה למעלה. יצחק אמר לו, ייתן לך אלוקים מטל השמיים, והקדוש ברוך הוא ברכו בטל ומטר, שנאמר רביעה אשר את יעקב בקרב עמים רבים כטל. יצחק אמר לו, שמונה הארץ, והקדוש ברוך הוא ברכו בתבואה, וכן הלאה וכן הלאה. הלמדת שכל הברכות שברכו יצחק מלמטה, ברכו הקדוש ברוך הוא מלמעלה. ואף רבקה אמו ברכתו כנגדם, שנאמר יושב בסתר עליון, וכך אמרה לו, כי מלאכיו יצווה לך. כיוון שאמרה לו בלשון הזה, ברכתו ברוח הקודש. יקראיני ואיניו, וכי מאחר שברכו הקדוש ברוך הוא אביו, למה חזר וברכו? עכשיו, אם באמת הקדוש ברוך הוא ברך אותו, למה צריך גם יצחק לברך אותו? אני חושב שפה יש יסוד חשוב מאוד. שנאמר ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו, אלא שראה יצחק ברוך הקודש שעתידין בניו להיגלות לבין האומות. אמר לו, בוא וברכך, ברכות שגלויות, שיחזור עליך הקדוש ברוך הוא יקבצך מבין הגלויות ומהן הברכות, בשת צרות יצילך, ובשבע לא ייגע בך לרעה, בשעות לשון תחווה ולא תירא משוד, כי יבוא לשוד ולחפן תשחק ומחיית ארץ אל תירא. לכך נאמר ברכות לראות צדיק. יש את ברכותיו של הקדוש ברוך הוא. ברמה הזאת שברכותיו של הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, צדיק לומת מפני רשע. יש פה מציאות שלמה. אבל כאשר נכנסים ליצחק אבינו, שיצחק אבינו מברך גם את מי? לא רק את יעקב, אלא גם את מי הוא מברך? את עשיו, יקי תריד. שם יש מקום גם לשלב הביניים. יש מצב של גלות. יש מצב שישראל נתונים תחת עולו של עשיו. וגם לשלב הזה צריך להתייחס. יעקב, כאשר הוא שולח את אותם מלאכים לעשיו, כאשר הוא אומר עבדך יעקב, זה בשביל לתן כוח לעם ישראל לעמוד בפני קשיי הגלות. להגיע למצב כזה שהגלות הארורה לא תוביל אותנו למצב שכבר יהיה קשה לחזור. אולי נחזור, זאת השם מובטחנו שנחזור. אבל שנחזור מצב כזה שאפשר להחזיק מעמד. וזה השלב ששולח יעקב מלאכים. ממשיך המדרש ואומר שמבקש יעקב אבינו וישלח יעקב, אל תיתן השם אהביי רשע זממו אל תפק ירום מוסלה. אמר לפניו ריבון העולמים, אל תיתן לעשיו רשע מחשבות ליבו. מה הוא זממו אל תפק? אמר לפניו ריבונו של עולם, עשה לו זמם לעשיו רשע. כדי שלא תהה, לא נחת רוח שלמה. אל תאפשר גם כשהוא נמצא במצב שההצלחה גדולה, שזה לא הצלחה כזאת בלי שום מגבלה. שתהיה גם מגבלה לעשיו. ומה? ומה זמם עשה לו הקדוש ברוך הוא לעשיו הרשע? אמר רב חמא בר חנינא, אלו בני בוואריה ובני גרמניה שאדומים מתיירים מהם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יצר שגם עשיו יהיו לו אויבים כדי להחליש את כוחו. שהוא לא יישב בשלווה באופן כזה שכל השעמום שלו וכל העניין שלו יהיה לפגוע בעם ישראל. זה בעצם העניין של ישלח יעקב מלאכים לפניו. שליחת מלאכים לפניו זה לא רק במשמעות אולי הפיזית, אלא ישלוח מלאכים. מלאכים לפניו זה בעזרת השם לעתיד לבוא, כמו שהזכרנו. לפניו זה לפני עם ישראל, בשביל שעם ישראל יוכל לזכות לאותה גאולה ממצב כזה שגם הגלות לא תהיה קשה מדי. וזה אותו עניין שאומר המדרש בסוף, אני מדלג פה כמה מדרשים, יום אם יבוא עשיו למלאכי אחד ועיקר, ובאותה שעה אמר אבינו יעקב, בני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כתבת בראותיך ושור, עושה אותו ודמו לא תשחטו ביום אחד. יבוא רשע זה ויאבד את בניי, את אמם, כאחת ספר תורה שאתה עתיד ליתן על הר סיני, מי יקרא בו? זאת אומרת, איזו מציאות כזאת של חשש פגיעה. בבקשה ממך, הצילני נא מידו של יבוא ויקני עם על בנים. שאמר הצילני נא, מה עשה, עמד ושלח לו דורון, לסמות את עיניו. זאת אומרת, איזו מציאות כזאת של המשך הערמה, לסמות את עיניו. שאמר, כי השוחד יעבר עיני חכמים. ואין חכמים אלא אדומים, שנאמר, ועבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשיו. וייתן ביד עבדיו עדר עדר לבדו, אמרו ורווח תשימו, אמר יעקב לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מי יוצרות באות על בניי, לא תביא אותם זו אחר זו, אלא הרווח להם יצרותיהם, שלא יהיה צרה אחרי צרה אחרי צרה, תן רווח תשים, שלא יהיה צרות ברצף. באותה שעה נשא יעקב את עיניו, וראה את עשיו שהוא בא מרחוק, ותנה עיניו למרום, לרחוק, זה לאו דווקא מבחינה פיזית, אלא לרחוק, זה גם ממשמעות לעתיד לבוא. בחר וביקש רחמים לפני הקדוש ברוך הוא, ושמע תפילתו ויבטחו, שהוא מושיעו מכל צרותיו בזכותו של יעקב, שנאמר יענך השם ביום צרה, יסגבך השם על יעקב. איך פתחנו במדרש? מושך באוזני כזב. איזו ביקורת חריפה מאוד על יעקב. בסעיף האחרון במה אנחנו מסיימים? שבסופו של דבר עם ישראל ניצול בזכות מה? בזכות יעקב. זה נכון שבמצב המתוקן, וזה מה שמדגיש לנו המדרש בהתחלה, צדיק לא נופל לפני רשע. ומהבחינה הזאת מושך באוזני כזב. אבל צריך להבין שיעקב אבינו מבטא את כל ההיסטוריה של עם ישראל, לכן הוא מתפלל שגם בשלבים של הגלות, גם בשלבי הביניים, שולח מלאכים לפניו שהקדוש ברוך הוא יגן על עם ישראל ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה במהרה בימינו.